יש לי שאלה, מי זורק את הזבל? מי מבשל? מי מנקה? מי תוקע מסמר בקיר? מי נוהג? מי מטפל בחשבונות? מי מזמין כרטיסים לסרט? מי מסדר את הכלים במדיח? מי מכין קפה לאורחים? מי מזמין את האורחים? מי מציע לנסוע לים בשבת? מי חותך את האבטיח? מי יוזם סקס? בואו נדבר קצת על תפקידים בזוגיות, וגם על שבירת הסטטוס קוו. אהבה בפשטות, מתחילים עכשיו. אהלן חברות וחברים, וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ליצירת חיי אהבה מושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי. לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שאפשר. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית. שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. יש זוגות, הם עדיין המיעוט, אבל יש זוגות, שבוחרים שלא יהיו להם ילדים, ושם יכול להיות שהשוויוניות היא יותר קלה, ואף פעם בעצם השאלה לא חייבת לעלות, אני יודע שגם שם היא עולה, אבל לא משנה, אבל רוב הזוגות שבוחרים להביא ילדים לעולם, עד שהמדע ימצא דרך שגברים ייכנסו להיריון, או שימצאו דרך לגדל ילדים במבחנות, אז בהכרח יהיו תקופות שבהם, אתם נדרשים לחלוקת תפקידים מסוימת, מפני שמה לעשות, הוא לא יכול להחליף אותה בהיריון, בלידה, בהנקה, וגם אם יש נשים שיש להם מספיק אמצעים כדי לזכור לעצמם מספיק עזרה בתקופה הזאת של סביב הלידה והמצב שהתינוק קטן, ברוב המקרים אתם צריכים שהוא יהיה שם, וברוב המקרים של זוגיות, הגבר צריך בתקופה הזאת לפחות, לממש את התפקיד ההיסטורי שלו, הקלאסי שלו, שאולי בגלל זה בכלל אנחנו כבני אדם חיים בזוגיות, שאומר, זה הזמן שלי לצאת החוצה, ולצוד את האוכל, ולגרש את הזאבים מפתח המערה, ובאופן כללי להיות התומך, והמגן וזה שמספק את המשאבים שנדרשים כדי שהיא תוכל לגדל את הצאצא של שנינו. והיסטורית זה המצב ברוב החברות האנושיות על פני כדור הארץ, ככל שאנחנו יודעים, וזה המצב גם היום. יכול להיות שזה רוב העניין, יכול להיות שחלק מהעניין זה גם ההתפתחות שאולי זה הביא לכך שגברים בהכללה, הם יותר שריריים וחזקים מנשים, יותר מוכוונים למהירות ולכוח, ונשים יותר מוכוונות גופנית לאפשרות של טיפול בילדים, אבל זה לא כל כך משנה, אנחנו כבר לא חיים בחברות שבטיות שזה קריטי לנו, זה כנראה אבל הרקע ההיסטורי. עכשיו, אצל זוגות מבוגרים יותר, אתם יכולים למצוא את עדיין, הרבה פעמים, את הסיטואציה הזאת, גם אצל הרבה זוגות בחברות מסורתיות יותר. זה הדגם הישן הקלאסי במלוא מובן המילה ובכל העוצמה שלו. הגבר הוא המפרנס העיקרי, לפעמים היחיד, האישה, גם אם היא עובדת, העבודה שלה נחשבת כתמיכה, כמשהו משני, המשימה העיקרית שלה היא אחראית על עבודות הבית, היא אחראית על הטיפול בילדים, הוא, גם אם הוא עושה דברים בבית, ויש כאלה שעושים הרבה דברים בבית, זה בא מאיזושהי נקודה שאומרת, הוא עוזר לה, זה התפקיד שלה, והוא עוזר לה, לפי הרצון, לפי היכולת, לפי איזשהו סיכום או הסדר ביניהם, לא משנה, אבל זה כאילו המשימה שלה והוא משתתף. עכשיו, אצל הרבה זוגות צעירים, היום זה הרבה יותר שוויוני, שני הצדדים משתתפים הרבה יותר שוויוני בפרנסה, שני הצדדים משתתפים יותר באופן שוויוני במטלות, ויש גם הרבה יותר גמישות בשאלה מי מבצע איזה מטלות, ועדיין אצל הרבה זוגות שאני מכיר, הרבה מהתפקידים האלה מתקבעים, זאת אומרת, גם אם הם עושים פחות או יותר אותו דבר, זה יוצא פחות או יותר די קבוע, שהיא תמיד עושה את זה, והוא תמיד עושה את זה. וזה מעניין שבדרך כלל, גם אם זה מתחיל יחסית מקרי, אקראי, לפי איזשהם העדפות או דברים יחסית, בלי איזושהי סיבה מיוחדת, זה נוטה להתקבע, ועם השנים זה נהיה יותר ויותר קשיח. כלומר, כמו כל הרגל אחר, התפקידים בזוגיות מתקבעים. עכשיו, בגדול, אין שום בעיה עם זה. כל דגם של זוגיות שבו שני הצדדים מרוצים מהמצב, סבבה. אבל עם קצב השינויים בעולם בימינו, זה כמעט אף פעם לא מחזיק מעמד לאורך זמן. הוא או היא או שניהם, מתחילים למאוס כבר בשגרה האינסופית הזאת, בחזרה האינסופית, בזה שזה תמיד אותו דבר. ואני אומר שניהם, מפני שכמו שלה לפעמים נמאס מזה שתמיד רק היא זאת שמנקה את הבית, לא נמאס מזה שתמיד הוא זה שקם בבוקר ויוצא לעבודה. בימינו לשניהם, לא משנה עוד פעם, היום זה יותר שוויוני, אבל הנקודה היא שאצל שני הצדדים הרבה פעמים, לאורך זמן, וכרגיל, זה שוב, זה קורה הרבה פעמים באמצע החיים, סביב הזה שילדים מתחילים לצאת מהבית, ופתאום יש יותר זמן להרים את הראש קצת ולהסתכל מסביב, הרבה פעמים בשלב הזה, אנשים מסתכלים ואומר, היי, אני רוצה לפתוח מחדש את החוזה, אוקיי, התנאים כבר לא מתאימים לי, מה שחתמתי עליו לפני 20 שנה, התנאים האלה כבר לא מתאימים לי, אני רוצה לפתוח מחדש את הסכם הזוגיות, אני רוצה לדון מחדש על התנאים, עכשיו כמובן לא אומרים את זה בצורה כזאת, זה לא כזה פורמלי, אבל זאת הכוונה, אנשים באים ואומרים, אני רוצה שינוי, אני רוצה אחרת, אני רוצה ממך דברים אחרים, אני רוצה בשבילי דברים אחרים, זה משתנה, וזה משהו שכמו כל מסע ומתן, שבו לפעמים צד אחד לא מרגיש שום צורך בשינוי, הכל happy, וצד אחד כן מרגיש צורך בשינוי, זה יכול לחולל מתח, זה יכול לחולל כעסים, זה יכול לחולל משברים, ולפעמים זה גם מוביל ממש לשבר. אוקיי? וזה לא משנה אם אנחנו מדברים פה על העובד שרוצה יותר כסף בזמן שהמעביד happy, הוא מקבל את העבודה שהוא רוצה והוא לא מעוניין לשלם יותר, או שאנחנו מדברים על סיטואציה כזאת בזוגיות של צד אחד שאומר, כבר לא מתאים לי מה שעשינו עד עכשיו, זה לא טוב לי, אני לא רוצה את זה יותר, בצד שני דווקא מאוד נוח לו, והכל happy בשבילו, והוא לא רואה שום סיבה לשנות, ולא מבין למה, למה עכשיו פתאום צריך לשנות? זה היה טוב 20 שנה, למה צריך לשנות עכשיו? עכשיו, אם מסתכלים קצת בהסתכלות היסטורית, בתרבות הפופ, המשבר הזה, התחיל לצוץ על פני השטח, בתרבות ה... בביטוי התרבותי של הדברים האלה, בערך בשנות ה-70. מה שקרה, שנות ה-60 היו את כל ההיפים, והיה את התחושה הזאת שהעולם משתנה, ואנחנו נשנה את כל העולם, ומהפכות והכל, ואכן היו הרבה מאוד שינויים, ועדיין ההיפים של שנות ה-60 התבגרו, והתברגנו, ונכנסו לתוך כל מיני עבודות שגרתיות, והמפגינה הנלהבת ששרפה חזיות, הפכה להיות עקרת בית, והבחור עם השיער הארוך והחולצות פרחים, החליף את זה בתספורת קצרה וחליפה של סוכן ביטוח, וההבטחה הגדולה הזאת למהפכה וחופש אינסופי, פשוט התממסה ונמסה לה לתוך, מה לעשות? הצרכים הפשוטים האלה של צריך לאכול, צריך בית, כדאי לגור איפשהו, וצריך לטפל בילדים, והעולם, למרות האידיאולוגיה הנפלאה שלנו, לא נותן לנו את זה על מגש של כסף, צריך לצאת ולעבוד בשביל זה. וזה, אני חושב, מבוטא המשבר הזה היטב, בשיר מאוד ידוע של התקופה, שיר שיצא ב-1979 של מרי אן פייתפול, ועם הקול הקוריאה הזה שלה, המרגש שלה, היא שרה דווקא שיר מאוד מינורי את הבלדה על לוסי ג'ורדן. לוסי ג'ורדן, עקרת הבית מהפרברים, שבגיל 37 היא מבינה כבר שהיא לעולם לא טיסה ברחובות פריז, במכונית ספורט פתוחה כשהרוח החמה בשיער שלה, וכשאפילו האפשרות להתאבד, לברוח מהחיים האלה בהתאבדות בקפיצה מהגג, בפועל, בבלדה, מסתיימת בכניעה שקטה והליכה בעקבות האיש שלוקח אותה למכונית הלבנה, שכפי הנראה לוקחת אותה לאיזשהו טיפול פסיכיאטרי, ככה משתמע מזה. אתם יודעים, בואו ננסה רגע לשמוע את זה, אני מקווה שזה ילך בהקלטה. אוקיי, אנחנו נעצור את זה עכשיו, כי בין השאר יש בעולם כזה דבר שנקרא זכויות יוצרים, ואני אוהב לכבד אותו, ואתם כמובן יכולים לחפש את השיר הזה ביוטיוב אם אתם רוצים, הבלד לוסי ג'ורדן של מרים פייספול. וזה היה ההתחלה, זה מבחינה, אם אנחנו מדברים מבחינת תרבותית, אני רואה את זה כסוג של ביטוי, בטח לא הראשון, בטח היו אחרים שאני לא מכיר, אבל אחד הידועים. אחר כך, הייאוש משתנה למרד. 10 שנים אחר כך, ב-1989, יצא סרט שנקרא שירלי ולנטיין, מבוסס על מחזמר באותו שם שיצא קצת קודם, ושירלי ולנטיין הוא היה קומדיה רומנטית נחמדה, לא סרט גדול, רק היום סביר להניח שהוא יתפס כבנאלי למדי, אבל בזמנו היה בו משהו מאוד חדשני, גם בצורה שבה הוא סרט, גם בבימוי שלו, וגם במסר שלו. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא שירלי ולנטיין, עקרת בית מתוסכלת, בת 42, חיה בליברפול, הילדים כבר עזבו את הבית, התחתנה בגיל מאוד צעיר מיד אחרי בית ספר, הילדים עזבו את הבית, והאיש שלה הוא עובד כל הזמן, חוזר הביתה עייף, והיא רוב הזמן מבלה בדירה שלה, ומדברת אל הקיר את התסכולים שלה, היא ממש פונה אל הקיר. ובסיפור, לפי הסיפור, אז כשהיא הייתה צעירה, היא הייתה מרדנית ומשוחררת ולא קונבנציונלית, וגם הבחור שלה, ג'ון, היה כזה כיפי ומשעשע כמוה, רק שהיום הוא חוזר עייף מהעבודה, והוא התקבע לאיזושהי שגרה סופר משעממת, את התה הוא תמיד שותה בשש בערב, אוי ובוי אם זה מגיע בשש בערב, בשש ורבע, וביום רביעי הוא מצפה לקבל סטייק, וכשהיא פעם מרחמת על הכלב הצמחוני של החברה שלה שהיא משגיחה עליו ונותנת לו את הבשר שמיועד לארוחת הערב של בעלה, ובמקום זה מכינה לו חביתה עם צ'יפס, אז הוא מתעצבן ומסרב לאכול את זה ואפילו זורק את הצלחת על הקיר, כי מה זה צריך להיות הדבר הזה? אז אני אומר לו, אבל אתה אוהב צ'יפס וחביתה, אבל כן, אני אוהב את זה ביום שלישי, ביום שלישי זה אנחנו אוכלים, אבל ביום רביעי אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, מין כזה קיבעון מודגש לתוך איזושהי צורת חיים, כמובן שזה נשמע קצת מוקצן ודרמטי, אבל זה סרט. עכשיו, בסיפור עבורה, זה הדחיפה האחרונה לצאת בלעדיו לחופשה ביוון, באיים, שם היא מפתחת רומן קצר עם איזה בעל טברנה שצד תיירות כמו הבודדות, ובסיכום דבר, אבל היא משתמשת בזה לא נגדו, אלא כדי שהוא ייתן לה עבודה בטברנה שלו, כדי שהיא תוכל להישאר שם, והיא נשארת שם ביוון, היא לא חוזרת הביתה. ואחרי כמה שבועות או חודשים כאלה, ג'ון בסוף דבר משתכנע, או שאני זוכר נכון, הילדים משכנעים אותו, שאין לו ברירה, שהוא חייב לנסוע אחריה, שהיא לא סתם תתקפל ותחזור אליו לחיים הרגילים והמשעמימים שלהם, והוא נוסע באמת לפגוש את הביוון, והסצנה האחרונה של הסרט, היא מחכה לו, רזה ושזופה ואלגנטית, עם בקבוק יין על שולחן מול הים, מול השקיעה, והוא מגיע בז'קט והניבה סוחף בחול מזוודה ונראה לגמרי מחוץ לזור הנחוץ שלו, והם מתיישבים ומדברים. עכשיו, וילי ראסל, המחזאי שכתב את הדבר הזה וגם את התסריט, הוא לא פותר לנו את זה, הוא השאיר לנו לנחש את ההמשך. אני אישית חושב שבתנאים האלה יש סיכוי טוב שהניעור הזה של הזוגיות שלהם יכול לאפשר את ה... את הדיון הזה, את פתיחת החוזה הזוגי הזה שהתקבע, ואת הדיון בצרכים שלהם ומה הם רוצים, וזה זוגיות שיש לה סיכוי להצליח מחדש. ובעצם מה שהסיפור הזה אומר, זה שלפעמים צריך לקחת פטיש 5 קילו ולרסק לרסיסים את הסטטוס קוו, את ההרגלים, את השגרה. זה לא צעד שהייתי בוחר בו בתור דבר ראשון, זה לא צעד שהייתי בוחר בו בתור דבר השני או השלישי, אבל לפעמים כשמדובר בבן זוג או בת זוג שיותר מדי מקובעים, שפחות מדי קשובים, שלא מוכנים להבין, או שבגלל שנוח להם או שהם מפחדים משינוי, לא מוכנים להבין שהבעיה היא אמיתית, שהמצוקה היא אמיתית וחייבים לעשות משהו, לפעמים זאת הדרך היחידה להבהיר להם שיש פה בעיה שחייבים לטפל בה, שזה לא יכול להימשך כמו שזה נמשך, ושהעובדה שעד היום זה היה בסדר, לא אומר שאנחנו יכולים להמשיך ככה. ובעיני אחד הדברים היפים לומר בסיפור הזה שהזכרתי של שירלי ולנטיין, זה שהסיפור נמנע מלדרדר את הזוגיות הזאת לכעסים הדדיים ולשנאה. והבעיה שם היא בעצם שהזוגיות הזאת היא כמעט לא נושמת, היא נחנקת מתחת לעומס של השגרה המשעממת הזאת שנוצרה. לזוגיות כזאת יש סיכוי טוב להתאושש פעם אחת שפותחים את זה, פעם אחת שמתחילים לדבר על זה, שמתחילים לבחון ביחד את האפשרויות, להבין את הצרכים, כי אהבה שמה לא בהכרח מתה, אולי כמעט לא באה לביטוי, אולי היא דואכת, אבל זה לא יידרדר עדיין למרירות ושנאה וכעס. עכשיו, אני רומנטיקן, אני מאמין באהבה, אולי אני מיושן, בסרטים אפשר תמיד לעשות הכל. בסרטים, גם אם מסתכלים על סרטים, יש, אם מסתכלים על סרטים שנעשו מאז, יש הרבה סרטים עם סיפורים דומים. אוקיי, אני כרגע לא זוכר את כל הדוגמאות, אבל יש סרטים שנעשו על הזאת שלוקחת את בעיה לסוף שבוע ומתעקשת שהם ילכו לטיפול זוגי בסוף שבוע הזה כי היא כבר לא מוכנה ללכת ככה והוא מתנגד, הוא לא נוח לו לדבר על סקס והוא לא מבין למה זה לא בסדר וכולי וכולי. ובסיפור ההוא זה כן מצליח. יש סיפורים הרבה, גם כן בלי סוף, על דווקא אלה שמדרדרים למלחמה, אלה שהאי התאמה או הרצון לשינוי הופך להיות מלחמה, לפעמים מלחמה טוטלית, והרבה פעמים פרידה, גירושים, ולפעמים מלחמה אחרי הגירושים, ואנחנו מכירים מספיק זוגות במציאות לדעת שלפעמים זה ככה, שזה קורה. ואני אישית בחרתי בחיים בדגם אחר, ואני רוצה לתאר לכם אותו. מהרגע הראשון שניסיתי ללימור, ולאורך כל 29 השנים שהיינו נשואים, וככה גם בזוגיות הנוכחית שלי עם מרינה, השיטה שלי, הגישה שלי זה, אין תפקידים. אין שום דבר מהדברים שנדרשים לעשייה בזוגיות, שהם בהגדרת תפקיד שלי או תפקיד שלה. אין, פשוט אין כזה דבר. עכשיו, אני במשך השנים, לא שתהיה, ידעתי הכל מההתחלה, אבל לימדתי את עצמי לבשל, לימדתי את עצמי לאפות, למדתי לחבס, לגהץ, לתקן כפתורים, לתקן גרביים, אני יודע לעשות כל דבר שנדרש לעשות בבית, ואני עושה אותו. ויש דברים שאני עושה יותר טוב, יש דברים שאני עושה פחות טוב. אני לא רע בבישול, אני לא כזה, באפייה אני יותר חלש, זה לא כל כך משנה. גם כשחייתי עם לימור, זה לא היה מבוסס על איזושהי חלוקה קשיחה כזאת. היו לנו עדפות שונות. לימור אהבה לבשל יותר ממני, היא גם הייתה יותר זריזה בזה ממני, אז בדרך כלל אני זה שיותר השאיר לה את זה, ויותר התעסקתי בלנקות את הבית וכו'. אגב, לימור הייתה טובה מאוד בלבשל, ואחרי שהיא הייתה גומרת ארוחה רצינית, אז המטבח היה נראה קצת כאילו עבר בטורנדו, ואז באמת אני הייתי צריך להיכנס ולנקות. אבל זה נקודה שזה לא צריך, זה לא בהכרח היה קבוע. אז כן, דברים שדרשו יותר כוח פיזי, או לפעמים איזושהי התעסקות טכנית, אני עשיתי יותר ממנה, ולימור, שתמיד הייתה יותר טובה ממני בתקשורת עם אנשים, אז היא לקחה על עצמה יותר מהקשר שלנו עם העולם החיצוני, אבל זה אף פעם לא התקבע לרעיון של זה התפקיד שלי, זה התפקיד שלך, ואני מצפה שאת תעשי את שלך, ואת מצפה שאני אעשה את שלי. במקום זה, התפיסה שלנו תמיד הייתה, זה אחריות משותפת. כמו כל דבר בזוגיות. כל דבר בזוגיות הוא אחריות משותפת של שני הצדדים. כל משימה, כל בעיה, כל צורך הוא באחריות זהה של שני הצדדים. הצורך שלך, הוא באחריות שלי באותה מידה. הבעיה שאני הבאתי לזוגיות, היא בעיה שלך באותה מידה, האחריות של שנינו לפתור אותה. שימו לב, לא מדבר פה על אשמה. לא מדובר על אשמה, מדובר על אחריות. וזה אומר שבעצם, אם יש כלים בקיור אחרי ארוחת הערב, האפשרות שלך זה לשטוף אותם בעצמך. אתה יכול לבקש מבן בת הזוג לעשות את זה. אתם יכולים להשאיר את זה שם, עד שמישהו משניכם יחליט להתעסק עם זה. מחר? מחרתיים, מתי שתגיעו לזה. עכשיו, אחרי שנים רבות של תצפיות, אני יכול להבטיח לכם, זה בדוק, זה עובדה מדעית מוכחת לטעמי, שכלים שנשארים בכיור לא הולכים לבד לשום מקום. מה שכן, אני יכול להגיד לכם, גם כן מתצפיות מדעיות, הם נוטים לפעמים להתרבות שם. אבל בסדר, אוקיי, יש עכשיו אנשים שמעקמים את האף, ומשאירים כיור, כלים מלוכחים בכיור, אחת הערב, זה מגיב, זה אוקיי, סבבה, לא מתאים לכם, לא נכון לכם, תעשו את איך שנוח לכם. איך שנוח לכם תעשו. אם אתם לא רוצים ללכת לישון כשיש כלים בכיור, אז תשטפו את הכיור לפני שאתם הולכים לישון. אבל אתם לא יכולים לצפות שזה יהיה בן הזוג השני שעושה את זה. אתם לא יכולים לצפות שהם, התפקיד הוא שלהם, ואתם לא יכולים לכעוס או להאשים אם זה לא קורה. בעצם האפשרויות זה, יש משהו שנדרש לעשות, תפל בזה בעצמך, אתה יכול לבקש מבן או בת הזוג לעשות את זה, אם מתאים להם הם יעשו, או שתשתוק. מה שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לבוא בתלונות, אתה לא יכול לבוא באשמה, כי זה אחריות שלך באותה מידה, אין את מי להאשים, וזה נכון לאוכל, זה נכון לכביסות, זה נכון לניקיונות, זה נכון לטיפול בילדים, זה נכון לכל דבר. כששני בני הזוג לוקחים אחריות, הדברים נעשים, אבל זה נעשה בלי תחושה של אני מוכרח, אין לי ברירה, זה נעשה בלי אכזבה של היא לא עשתה, הוא לא עשה, אוקיי? זה נעשה בלי כעס ובלי האשמות. כשכל אחד מחליט מהסיבות שלו, מה שמתאים לו באותו רגע, לעשות או לא לעשות, לעשות את זה עכשיו, לעשות את זה אחר כך, לא להתעסק עם זה. בעיניי הבעיה האמיתית, זה לא הכלים בכיור. הבעיה האמיתית זה איך בני הזוג מתייחסים לכלים בכיור, ומה שחשוב בעיניי זה הצרכים והרצונות של שני בני הזוג, והאיזון הנכון ביניהם, ובלקיחת אחריות משותפת, הן על הצרכים והרצונות שלי, והן על הצרכים והרצונות של הצד השני, ככה אנחנו יכולים להבטיח ששנינו נקבל את זה, ושהמשימות גם יעשו, והכל יהיה בסדר, אבל בלי הכעס, בלי האכזבה. עכשיו, מתאים לכולם? לא יודע. אני כן יכול להבטיח לכם, שעבורי, הגישה הזאת, יצרה כבר למעלה מ-35 שנים, של זוגיות נהדרת, בלי ויכוחים, בלי מריבות, בלי קצרים מרגיזים, בלי האכזבות האלה של שוב פעם, אין את כל הדברים האלה. אז אולי כדאי גם לכם לנסות. אהבה בפשטות, נתראה בפעם הבאה.
אז, איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט כדי שתקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא, מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתשלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contact-shmaya@gmail.com, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.